שלום לכולם, ברוך הצהריים, ברוכים הבאים. רציתי לדבר גם בקיצור, מה שאפשר בזמן, על הלל ביום ירושלים. חובת אמירת הלל, או להבדיל איסור אמירת הלל, חובה בברכה, וכדומה. אני רוצה להתמקד בעיקר בשתי גמרות, במקורות מגמרא, ובדברי הרב עובדיה, שכתב על אמירת הלל ביום העצמאות, כותב שש טענות למה לא לומר הלל ביום העצמאות, או לפחות לא לברך. דבר אחד, גם הרב מרדכי אליהו, בצל שם כולם, גם דעתו שלא לברך, וגם לומר את ההלל בתור פרקי תהילים בסוף התפילה ולא במקום אמירת ההלל. זה קודם נראה מדברי הגמרא. המקור של אמירת ההלל, בפסחים קי"ז עמוד א', תנו רבנן, הלל זה מי אמרו? לכאורה לא כל כך מובן, אז זה משנה מי אמר אותו. זה נאמר בתהילים, אנחנו יודעים שיש תקנות של חכמים להגיד אותו בחגים. רבי אלעזר אומר, אולי זה רבי אליעזר, אני לא בטוח, משה וישראל אמרו בשעה שעמדו על הים, הם אמרו לו לנו השם לא לנו, משיבה רוח הקודש ואמרה להם למעני למעני עשר. רבי יהודה אומר יהושע וישראל אמרו בשעה שעמדו עליהם מלכי כנען, הם אמרו לא לנו, משיבה רוח הקודש וכו'. רבי אלעזר המודעי אומר דבורה וברק אמרו בשעה שעמד עליהם כנען, הם אמרו לא לנו, ורוח הקודש משיבה ואומרת להם למעני למעני עשר. רבי אלעזר בן עזריה אומר חזקיה וסיעתו אמרו בשעה שעמד עליהם סנחריב, הם אמרו לא לנו, בשבעה רוח קודש וכו'. רבי עקיבא אומר חנניה מישאל ועזריה אמרו בשעה שעמד עליהם נבוכדנצר הרשע, הם אמרו לא לנו, בשבעה וכו'. רבי יוסי הגלילי אומר מרדכי ואסתר אמרו בשעה שעמד עליהם המן הרשע, הם אמרו לא לנו וכו'. וחכמים אומרים, סתם חכמים שלא כמו כל התנאים האלה, נביאים שביניהם תקנו להם לישראל שהוא אומרים אותו על כל פרק ופרק ועל כל צרה וצרה שלא תבוא להם לישראל, ולכשנגלים אומרים אותו על גאולתם. אז יש כאן כמה דעות של תנאים מתי אמרו בדורות הקודמים אמירת ההלל, וכידוע לנו אנחנו אין לנו שום חג על שנמשך על היום של כניסה של יהושע בן נון, על דבורה הנביאה, על מרדכי ואסתר, חזקיה, על חזקיה עוד קשה, שהגמרא אומרת שבגלל שהוא לא אמר שירה הוא גם לא זכה להיות משיח, כאן אומרים שהוא אמר הלל. רבי יוסי הגלילי אומר מרדכי ואסתר, אנחנו יודעים שהגמרא במקום מקומות אומרת שלמה לא אומרים הלל בפורים, ותאמין שאתה זו הללה. וחכמים אומרים נביאים תקנו להם לישראל שהוא אומרים אותו על כל פרק ופרק ועל כל צרה וצרה שלא תבוא עליהם לישראל. הבהג בהלכות גדולות ברשימה של התרי"ג מצוות כתב שאמירת הלל היא אחת מתרי"ג מצוות, כלומר חובה מהתורה לומר הלל ביום ש ניצלו מצרה, וכך הלל של חנוכה לדעתו זה מהתורה. הרמב״ם מקשה עליו בצורה מאוד חריפה, דוחה, זה לא הגיוני בכלל שמשה רבנו, שהרי הגמרא אומרת הרי מצוות נאמרו למשה בסיני, האם בסיני נאמר לו שכשיהיו החשמונאים אז תגידו הלל ואתה תתגן את אמירת ההלל? הרמב״ם זה לגמרי לא הגיוני, זה לא מתקבל לדעת, הוא דוחה את דברי הבהל וסובר שאמירת הלל היא מדרבנן. קצת בעיה לבהג שאמירת הלל מדאורייתא נגמרה בתענית, זאת אומרת שיש 18 יום בשנה שאומרים הלל, ואמירת הלל בראש חודש נאמרת בלי ברכה. והגמרא שאומרת ש18 יום הלל הוא מדאורייתא, ואמירה של ראש חודש היא מדרבנן. לכאורה היה שאמירה 18 יום בשנה, שזה כולל את 8 ימי חנוכה, היא מדאורייתא. ככה קצת בגמרא. זה ראיה קצת לבהל. הרמב"ן בספר המצוות, אחרי שהוא רואה את דברי הרמב"ן, הוא דוחה את בעל החוק גדולו. קודם כל הוא עונה שמה שנאמר תרי"ג מצוות נאמרו למשה בסיני, זה לאו דווקא תרי"ג. נאמרו למשה הרבה מצוות, רוב המצוות נאמרו בסיני, אבל יש כמה מצוות שלא נאמרו. ולמה הגמרא אומרת תרי"ג? כי הגמרא הרבה פעמים הולכת אחרי הרוב, וגם דרך התורה 40 יקן הוא לא יוסיף, וזה הכוונה 39. 70 נפש שעבוד אבותינו מצרים, בפרטניה אתה מוצא אל 69. אז דרך הגמרא וגם התנ"ך לתת מספר סיכומי ולא לאו דווקא מספר מדויק. אנחנו מכירים את זה בגמרא בתוספות כמה פעמים שהמספרים הם לאו דווקא. אבל אומר הרמב"ן, נפשי כמה קושיות על הרמב"ן, ודעתו של הרמב"ן שאמירת הלל היא לא מצווה שכתובה בתורה, אבל היא הלכה למשה מסיני. כלומר, מה שכתוב כאן, נביאים שביניהם תקנו, הנביאים שזה משה רבנו, אהרון הכהן ומרים, תקנו את זה לישראל ביציאת מצרים. ולדעת הרמב"ן זה אפילו יותר מתקנה, זה הלכה למשה מסיני. אז זה כמו דאורייתא. אז נכון שזה לא נמנע בתרי"ג המצוות, אבל זה גם דאורייתא. חובה להגיד הלל. כך כותב הרמב"ן. לא רק הבעל הרחוק גדולות, גם רב החי גאון בשאילתות כותב שחובה להגיד הלל כשנעשה נס לישראל. הנציב ומשהו מדברי הרב החי שזה גם מדאורייתא החובה, שעם ישראל חייב להגיד תודה על השם. יש הרבה מקורות שמצאו איזה פסוקים, או השיר יהיה לכם כלל להתקדש חג, זה פסוק מהנביאים, אבל יש גם פסוקים מהתורה, השם אלוקיך הוא תהילתך, ודברים תרקיות בפרשת עקב, הוא תהילתך והוא מוראך, תהילתך שחייבים להלל. כן, אז אמרנו רב החי גאון והבהל, וגם הריץ גאות שהוא מקביל לדור של הגאונים, גם הוא כותב שיש מצווה מהתורה לומר הלל כשנעשה לנו נס. ויש עוד כמה ראשונים שסוברים שחובה מהתורה להגיד הלל כשנעשה לנו נס. כן.
אריז
בראש שמידו
את
זה,
מה אריז?
סליחה?
למה אריז בראש
שמידו את זה? אריז והראש וגם הרמב"ם לא הזכיר את זה. כן, אז יש שואלים את זה ויש תשובות על זה. אולי אם אני אקרא קצת מהדברים של הרב עובדיה ביבי העומר, אז אולי הוא מתייחס לזה גם. אז בכל אופן יש כמה ראשונים חשובים שכתבו שזה החובה מדאורייתא על כל נס שנעשה לישראל. הריץ גאות מוסיף שזה רק אם הנס נעשה לרוב עם ישראל, והוא מביא את רש"י והרשב"ם במסכת פסחים, שהם כותבים שנעשה כאין נס חנוכה. למה צריך להגיד כאין נס חנוכה? צריך להגיד נס שנעשה לרוב ישראל. אלא מזה שאומרים כאין נס חנוכה, זה משהו שצריך להיות רוב ישראל. יש כאלה שרצו להגיד שכן נס חנוכה, יש כמה שכתבו את זה, שהכוונה היא שהיה להם בית מקדש. הם אומרים, מצד אחד אנחנו אומרים שזה לרוב ישראל, אבל בחנוכה ידוע שרוב ישראל לא היו בארץ ישראל. רוב ישראל היו בבבל. רש"י כותב את זה בעזרה, וכותב את זה בכתובות, לעניין הפרשת חלה, שצריך שיהיו רוב ישראל בארץ, אז הפרשת חלה שהייתה בימי עזרה, היא מדרבנן, ורש"י כותב שרוב ישראל נשארו בבבל ולא עלו. אז בבית שני, רוב ישראל לא היו בארץ. נס חנוכה לא היה לרוב עם ישראל. לכן הם אומרים שזה היה בגלל בית המקדש. כיוון שזכו לתאר את בית המקדש, אז בית המקדש זה דבר שנוגע לכל עם ישראל, ולכן אפשר היה להגיד הלל, אבל אם זה היה חג רגיל, הצלה רגילה, לא היו אומרים הלל. מה זה?
זה למלך שבטים, שבו כאן בורות גבורה, לא היה במקדש. זה היה נמרו הלל.
טוב, שאלה טובה. שאלה עוד יותר קשה על כל אלה שאומרים רוב עם ישראל. כתוב כאן שחנניה, מישאל ועזריה אמרו שהם ניסו מכבשן האש. זה לא היה לכל ישראל. זה היה רק לשלושה אנשים. וזה היה בבבל, כי גם לא היה בארץ ישראל. כן.
זה...
אפשר לברך כשאתה רואה אותו, אבל לא בגלל שהוא ניצל אתה תגיד הלל.
יגיד הלל, הם אמרו על עצמם,
עכשיו אמרו עליהם. אז אפשר להבין מהמאירי כך. המאירי במגילה כותב שאם נס נעשה לרבים, כולם חייבים לומר הלל עם ברכה. אם נס נעשה למועטים, המועטים יגידו הלל בלי ברכה. הם יגידו לעצמה. כן? אז אולי החלוקה של המאיר. נס שנעשה למרובים, חיוב להגיד הלל עם ברכה. נס שנעשה למועטים, הם בעצמם יכולים לומר הלל, אבל בלי ברכה. ואולי זה קצת יכול להיות מקור לדברי אלה שסוברים שצריך היום להגיד הלל בלי ברכה, כיוון שהם סוברים שעם ישראל זה היה חלק מועט. רוב עם ישראל בזמן מלחמת ששת הימים היה עדיין בחוץ לארץ. אני רוצה להקריא, כן, כן, אני רוצה להקריא כעת את תלמידי הרבי מלמד. מה שאני אקריא תגיד לי אם לזה התכוונת. רבנו יונה בפרק שני, תלמידי רבנו יונה. נראה מכאן לפי זה שאפילו בימים שהם גומרים בהם את ההלל שהיחיד מברך עליו, מדמר באמצע הפרק בלבד פוסק מפני היראה וכו'. ורבנו יעקב, זה רבנו תם, אומר שאפילו בימים שהם גומרים בהם את ההלל היחיד חייב לברר, זו דעתו של רבנו תם, שמברכים גם בראש חודש, כפי שנוהגים האשכנזים גם היום. ודאי כמהי דאחה שאסרו לפסוק בשיחה בגלה, מה שאמרו יחיד לא יפסיל, לא נאמר על הלל בראש חודש שלך יפסילו, אלא כך הוא עניין. שעיקר ההלל נתקן על כל צרה וצרה שלא תבוא לציבור, על פי פסחים, שבשעה שהיה לכל ישראל שרה, והיה הקדוש ברוך הוא עושה עמהם נס, היו עושים יום טוב, והיו אומרים הלל, והיו חייבים לברך על פרי הפרי. הוא לא אומר שמותר לברך, אלא חייבים לברך על הלל ביום שנעשה נס. אף על פי שלא היו גומרים אותו. זה אפילו הלל שלא גומר. בעיקר התקנה לא הייתה אלא בנס שנעשה לכל ישראל בכתיב, וכי תבוא מלחמה בארצכם על הצר צורכם והרעתם, אבל בנס שנעשה ליחיד לא התקינו לומר הלל. ומה שאמר יחיד לא יפסיל, עושה אומר כשנעשה נס שלא ביקנו כי על ישראל, לא יפסיל לברך על הלל. ואם יפסיל וברך מתחילה, חותם גם כן בברכה. ולתלמידי רבינו יונה יש שיטה מיוחדת, שאם הנס נעשה לרבים חייבים לברך, הנס נעשה ליחידים וחתחילה לא לברך, אבל אם ברכו מותר כבר לברך גם ברכה האחרונה, לא אומרים שזאת ברכה לבטלה, מותר לברך. זה התכוונת?
לא לגמור את
כלומר, אפילו הם לא היו גומרים, גם היו מברכים.
זה לא אומר... אבל פי שלא היו גומרים, מברכים. זה הכל שלא.
לא מוכרח להיות. אפשר שמברכים, אבל גם אם לא אומרים את הלל בשלמות,
צריך להגיד הלל בשלמות.
צריך להגיד הלל בשלמות.
אפילו
אם לא יגמרו, גם צריך מברכים.
לא אפי שלא היו גומרים, אלא תגיד אפי שלא... שיש כאלה שלא גבו, אפי שלא גמרו, אפי שלא היו גומרים.
מה זה לא היו גומרים? היו גומרים בעבר. קשה להבין את זה. למה להגיד הלל ולא לגמור? כי בחנוכה אנחנו רואים שגומרים את ההלל, גם לרבנו יונה. אין מישהו שסובר שעל נס שנעשה לא גומרים את ההלל. המילים האלה קשות ברבנו יונה. אני מעדיף להידחק ולהגיד שמדובר אם לא גמרו, מאשר לפרש שלחפשילה לא צריך לגמור.
אין שיר?
איזה אונס?
שהשמונה
ימים שלך... אף אחד לא מסכים את זה.
זה שמונה
ימים, אבל... אני צריך להגיד בגיעו אחד, זה ככה, כמו הפוסד הזה מירים.
השמונה ימים,
זה כמו שזה
יגיע על
הנרות חנוכה. אם זה על נרות חנוכה, נרות בית המקדש, למה היום שאין לנו בית מקדש להגיד את זה בכלל?
זה
חלק. זה חלק לדבר ש... על המרור אתה מברך. על מרור אתה מברך זה על מה שהיה.
מברך על מרור.
על אכילת מרור.
אכילת מרור אני מברך. זה לא רק על הניצחון הזה.
אתה מברך על אכילת מרור בגלל שזה תקנה של חכמים. זה מדרבנן.
שנה אבל התקינו שמיבום שונה מדל, אם תעלה
חבודה. אז התקינו בזמן שבית המקדש היה. למה בזמן שאין בית המקדש לא ממשיכים לברך? נס איננו, אין לנו בית מקדש, ומה אתה שמח?
אני ניצחון
ליוונים, היוונים
גם אין
על הניצחון אפשר לך.
כן, אבל בכל שאלה,
יחד מגיע, היה מתקן על ישראל, ברגע שאתה לא עושה את זה, הם הובילו אותו.
אבל אם
נראה כאן,
אני
אומר לעצמם,
בלי
ישראל, ואין לך שאלה,
לא
יש לך להתפלג,
הם
הובילו אותו, בלי ישראל. גם מהר"ל וגם מהרמב"ם, משמע שזאת לא הסיבה לאמירת ההלל ולא לחנוכה. הרמב״ם לא כותב את הנס של שמוע תעמים, אלא אומר שחזרה מלכות לישראל, פשטו ידיהם בבנותם ובממונם וכו' וכו', וחזרה מלכות לישראל, ואותו היום היה, כשנכנסו, היה יום כ"ה, לפיכך תתנו, אחרי זה הוא מספר גם שהיה נס בנס, אבל הוא לא קובע שזה בכלל הסיבה. המהר"ל כותב בפירוש שכל הנס של הנרות היה כדי שנבין שלא יעלה על הדעת שהניצחון הצבאי זה בגלל הגבורה שלנו. אז זאת הייתה השגחה אלוקית. אופן, הלשון קשה. מה זה לא גומרים? להגיד שזה עצמי ניסים? אף אחד לא אמר את זה. גם להמציא דברים, אז אני מעדיף כבר את אני מעדיף את התיאורות שלי מלשאולך. נו כבר. למרות שזה קשה וזה קשה. כן, כי לא שמענו אף פעם שהיו שם מברכים על שני הניסים. זה יותר על הנס של הניצחון, או יש כאלה שאומרים שזה רק על הנס של המנורה, שבכלל לא על הניצחון. ככה רב עובדיה כותב, מביא באחת הטענות, שבחנוכה זה לא ראיה לניסים שלנו, כי שם זה היה רק הנס של המקדש, המקדש שהגיע לכלל ישראל, הוא מביא, הרי כלל ישראל לא היו בארץ ישראל. אז למה מברכים? אז הוא אומר שכיוון שזה נוגע לבית המקדש, אז זה שייך לכלל ישראל. אבל יום העצמאות לא שייך לכלל ישראל. טוב, זו שאלה. זה נכון מאוד. האבן עזרא בפרשת בהלכה מבאר את הפסוקים וביום שמחתכם ומועדכם ובראשי חודשכם. אם זה מועדים, מה זה מועדכם? חגים שלכם? חגים של הקדוש ברוך הוא, חגים של התורה. אומר מועדכם, כשהייתם שבויים בארץ אויב וחזרתם לארץ, או שבא אויב עליכם וניצחתם אותו, אחרי שאתם מנצחים, תקבעו יום טוב. ועל זה גם משמע קצת שאפשר להגיד הלל, בגלל שהוא מביא את הפסוקים האלה, מדברים, הותקעתם בחצות חוף, על עולותיכם ועל דזכי שלמכם, וידוע שהיו תוקעים באמירת הלל. היו מראים בחצות חוף, מי שזוכר ממשניות בפסחים. כשהיו אומרים הלל, היו תוקעים בחצות חוף. כן, מה שהייתה אמירת הלל על כל שמחה של הצלה. כן, אז מה שחשוב לנו לראות שני דברים. א', שיש תקנה קדומה להגיד הלל, והתקנה הזאת זה לא נקרא תקנה שלנו, זה כנגד דברי החזון איש ששאלו אותו בזמנו, וזה הרב עובדיה מביא כראיה, שאלו אותו אם לתקן יום בשנה של צום על השואה. אז החזון איש, זה לא מדובר על יום העצמאות, יום של צום על השואה. אז הוא כותב שזה חוצפה אפילו לחשוב דבר. כי הראשונים, אנשי כנסת הגדולה, היו גדולים ועצומים, יכולים לתקן תקנות, אנחנו לא כלום, אין לנו רשות לצום. לא יודע, למה מישהו שחלילה נפטר לו מישהו, מותר לו להתאבל? אנחנו לא כמו דור ראשון. אסור לשמוח, אסור להגיד מזל טוב לברית מילה ולא לחתונה, כי אנחנו לא שייכים. זה נראה מאוד קשה הדברים האלה, כאילו שאנחנו יודעים שכל דור צריך לפי הדור שלו. גם הדורות של הנביאים יכולים להגיד, אתם כמו משה רבנו, מי אתם שתעשו משהו? אז נבטל את כל הכוח של עם ישראל, כאילו אנחנו לא כלום ואין לנו רשות. כן, כאילו להתעבר על מיליונים של יהודים, שזה שכאילו אנחנו לא מתייחסים. הרמב״ם כותב בכל תענית שאם יש שרה ולא מתקנים על זה תענית, זה איסור דאורייתא. אז להגיד שאסור לנו כי זה רק נועד לראשונים, אז למה הרמב״ם כתב את זה בכל תענית? וכשהקדוש ברוך הוא עושה נס, להגיד זה לא נס, מה זה? זה כפירה? כפירה והשגחה של הבורא וכפייה טובה. על חזקיהו חז"ל אומרים שבגלל שהוא לא אמר שירה, זה עיכב את הגאולה. וחזקיהו אמר, יש במדרש, חזקיהו אמר, אני לא ראוי שאני אומר שירה. זה בדיוק הטענה הזאת, ועל זה שאומר שהוא לא ראוי, הוא נענש. ואדם שנעשה לו נס צריך להודות לשם. אני רוצה להקריא את הדברים של הרב עובדיה. ואבי עומר, חלק ו', סימן מ"א. כאן הוא מדבר על הלל ביום העצמאות. הוא מביא כאן שש נקודות. הנקודה הראשונה, הוא מביא את זה שכל אלה שכתבו שצריך לומר הלל, זה דווקא הנס נעשה לרוב הציבור. הוא אומר שמותר להגיד הלל גם אם זה לא נעשה לרוב הציבור, אבל בלי ברכה. הוא מביא את המאירי שכל יחיד שבא להצרה ונגאל ממנו, וכן ציבור שנעשה להם נס ונגאלו מצרה, רשאים לקבוע הלל לעצמם בכל שנה ושנה, אלא שאין מברכים עליו. כך היה יסוד נביאים לאומרו על כל צרה שנגאלים ממנו. ואפשר לסביר על כדעת הראשונים, לכן כתב שאין מברכים משום דבעין הנס שנעשה לכל ישראל. כנגד הטענה הזאת הוא מביא שאם הנס נעשה לתושבי ארץ ישראל, יש אומרים על פי הגמרא במוראיות שתושבי ארץ ישראל הם נקראים קהל, ולעניין הוראה של בית דין בטעות שחייבים להביא על זה פער אלם דבר. אז שם נאמר שכלל ישראל זה רק אלה שבין נהר פרט לנחל מצרים. לכאורה, אז כאן הנס נעשה לכלל ישראל, אז הוא כותב שאין להביא ראיה מהוראת בדין, שם זה דין מיוחד, כי כתובה מילה קהל. ברמב״ם, בפירוש המשנה בלוחות, נוגע לסנהדרין, הרמב״ם כותב שאם כל חכמי ארץ ישראל ישימו עליהם ראש אחד, הוא יכול לחדש את השמיכה כאילו מפי משה רבנו ולהמשיך את זה לדור. והרמב"ם כותב לפי שתושבי ארץ ישראל הם הנקראים קהל, ושם לא נזכר המילה קהל דווקא. אם מעיני העדה נעשה לשגגה, מה שכתבו שנקראים קהל ורצו לומר שאין לראיה מהוריות, זה נאמר להוריות, אבל כאן הרמב"ם מבין זה גם לדבר אחר. והרמב"ם כותב בהמשך לפי שתושבי ארץ ישראל הם העיקר. הוא כותב את זה בלי למצווה הזאת או לנושא הזה, הם העיקר של עם ישראל. הרמב"ם גם בהלכות קידוש החודש כותב שאם חלילה לא יהיו ישראל בארץ, זה הסוף של עם ישראל בעולם, שעם ישראל חלילה לא יתקיים. עם ישראל קיים בזכות היהודים שבארץ ישראל, כי היהודים שבארץ ישראל, אפשר להבין את זה, כי כתוב שמעולם לא זזה שכינה מארץ ישראל, ואם כך החיבור לעם ישראל זה רק בזכות ארץ ישראל, אז צריך שיהיו כאן יהודים, שהם יהיו כלי קיבול לקבל את ההשגחה של השכינה. ואז זה מסביר לנו איך אפשר לומר שלא זזה שכינה מארץ ישראל מצד אחד, ומצד שני, בכל מקום שגלו, גלתה שכינה עמהם. שגלתה שכינה עמהם זה בזכות שמעולם לא זזה שכינה מכאן. שכינה זה כמו ש... שנייה. שכינה זה כמו שמסביר בעל הבן ישחי בנושאים, בנושא של נסתר, אז הוא כותב כמו האור של השמש. האור של השמש חודר לתוך החדר. יש פרני אור של השמש, וכשאתה שואל מישהו מה זה כאן, הוא אומר זה השמש. יש מישהו שעולה על דעתו שהאור הזה זה השמש בעצמה? אין מה להשוות איתו. יש הערה של השכינה עם היהודים בגלות בגלל שהשם רוצה לשמור על ישראל, אבל השכינה בעיקרה, האור הגדול, זה בארץ ישראל, וזה בעיקר בירושלים. לא זז השכינה מכותל המערבי, שדרך אגב גם קושי על אלה שאומרים שהם צריכים לעלות להר הבית, כי הר הבית זה העיקר ולא הכותל המערבי. זה נכון, להגיד את זה זה נכון, זה ודאי שזה אמת, אבל להגיד שהכותל המערבי זה סתם חומה ואין בזה כלום, וזה הכל רק בגלל הר הבית. אבל כתוב לא זז השכינה מכותל המערבי, לא כתוב שזה לא כלום הכותל המערבי.
זה כותל ההדרה.
מה?
זה כותל
ההדרה. איך אפשר להגיד שזה הכותל של ההדרה כשזה לא נמצא? כותל של ההדרה איננו. הכותל המערבי, כולם מסכימים שזה כותל של הר הבית, לא של ההדרה. אבל הדבר שנותן את זה בסופו. זה
לא
רק חלק מהמקרה, אני חושב שם. לא ראיתי ולא שמעתי מישהו שאומר את זה. זה היה לי מאוד דחוק. כל ישראל היו באים לכותל המערבי על סמך המילים האלה, ויש מקורות שכתבו שהיו ממשיכים לעלות אחרי החורבן להתפלל ליד הכותל המערבי בגלל לא זז השכינה מכותל המערבי.
זה לא כתוב שם נשאר?
מה?
זה
בגלל שהשכינה נשאר? בגלל זה נגמר הקלה? זה יכול להיות. יש ממראה בבבבת פעש ששכינה שורה במערב. השכינה תמיד זה במערב. אז היא הייתה סמוכה לצד מערב של הר הבית. אז לצד מערב זה הכותל הזה שהוא כותל של הר הבית. אבל כתוב שהשכינה עשר גלויות הייתה שכינה שיצאה מירושלים, ארץ ישראל. אז משהו נשאר בקצה. בקצה זה הכותל המערבי. להגיד שזה הכותל של ההדרה. כפי שיש כאלה שחששו לזה, ובגלל זה הם מחבירים מאוד שלא להכניס אצבעות ולא לא לשים פתקאות.
זה משהו יותר
גדול, אבל זה לא קשור. הספרה הזאת להגיד שבמסגד יש שם השראת שכינה, אני בחוק. בכל אופן, נראה שזור לעניין שלנו שעיקר השראת השכינה היא בארץ ישראל, בירושלים, ועיקר היהודים בעולם, עיקר עם ישראל, הוא בארץ ישראל. שלא לדבר שבזמן שלנו עם ישראל בארץ הוא גם זכה לשלטון. אנחנו לא אוכלים פה אצל הטורקים או אצל מוסלמים או נוצרים, אנחנו פה בעלי בית. ויש ספר הלכות ארץ ישראל של הטור, שהוא כותב שאפילו יש עיר אחת או יישוב אחד בארץ ישראל ששם השלטון של ישראל ברור שגויים לא יכולים לגרש אותם, שם באותו מקום, באותו תחום, כל המצוות של תלויות בארץ חלות מדאורייתא. זה ברור שהשלטון של עם ישראל בארץ הוא מביא לארץ קדושה. אפילו אם זה לא רוב ישראל. כי אם הוא כותב עיר אחת או יישוב אחד, יישוב אחד זה ודאי לא רוב ישראל. אז לטענה הזאת שזה נוגע רק לרוב עם ישראל, ויודעים שבארץ ישראל הם לא רוב ישראל, אז יש מה לנו. א', שעם ישראל בארץ הוא חשוב מאוד, לפי הרמב״ם. אני חושב שזה כולם חושבים כך, אבל בכל אופן לפי הרמב"ם זה בצורה ברורה. ועוד משהו כתב, שבזמן שהיה מקדש, אפילו בחנוכה שלא היו רוב עם ישראל בארץ, אבל בגלל שהיה מקדש אז זה נוגע לכל עם ישראל בעולם. ברור שבזמן שלנו השלטון של מדינת ישראל נוגע לכל היהודים בעולם, זה לא נוגע רק לנו. עובדה שלפני מלחמת ששת הימים, שנתיים שלוש לפני זה, שנתיים, הייתה ירידה גדולה מאז. הרבה יהודים מישראל עזבו את הארץ והלכו להתיישב בגלות באמריקה ובמקומות אחרים. כמו שבאמריקה לבד יש למעלה מ-700,000 יהודים בישראל שהיו ישראלים ועברו לגור שם. הייתה כתובת לא נעימה, כתבו על נמל התעופה בלוב, בגוריון, כתבו שם עד לפני מלחמת ששת הימים שאחרון שיוצא לא ישכח לחבות את האור. כלומר, הייתה הרגשה שהעם עוזב את הארץ. מאחרי מלחמת ששת הימים קיבוץ הגלויות שהיה בתחילת המדינה קפץ פי עשר. המון המון יהודים של כל הגלות הצילו לבוא לארץ. סיפר יוסף דורס, אני לא יודע אם אתם מכירים אותו, אלה שמכירים אותו, הוא היה בבואנוס איירס בזמן מלחמת ששת הימים, ובית הכנסת שם הוא אמר סיעודים שאפילו ביום כיפור לא היו מגיעים, זה היה מלא עד אפס מקום. כל הילדים הרחוקים מאוד הגיעו לשם. זה דוגמה מה שעשה מלחמת ששת הימים ברוסיה, ששם אסור היה לפתוח את הפה. מי שהיה מבקש לצאת מרוסיה, מיד היו שוללים לו את העבודה, מגרשים אותו מכל מקום, אותו ואת כל המשפחה שלו, ואין מה לדבר שלא נותנים לו לעלות לארץ. הוא היה עובר שבעה מדורי גיהנום. אחרי מלחמת ששת הימים 11 יהודים שלחו מגרוזיה מכתב לאום עם השמות שלהם: אנחנו אזרחים של עם ישראל, אין לנו שום דבר עם רוסיה, אנחנו רוצים לתת. וזה התחיל לזעזע את רוסיה, וזה התחיל מהלך שבסופו של דבר השערים של רוסיה נפתחו. זה מה שהיה ברוסיה. באמריקה פועל אישי, הם היו במלחמת ששת הימים, האמריקאים בגדו בישראל. הם התחייבו שאם המצרים סוגרים לנו את המצרים, אז הם יבואו בכוח הנשק לגרש את המצרים. ופתאום האמריקאים הם ניטרלים. כל החתימה שלהם, בגלל זה עזבנו את סיני, בגלל החתימה שלהם, לא היה שווה כלום. האנגלים והצרפתים חתמו ביחד, הסכם אחד, כולם. אף אחד לא קיים את ההסכם, שום דבר. אז היהודים באמריקה ארגנו הפגנה של 100,000 צעירים מול הבית הלבן של וושינגטון. הגיעו לשם כי הם חושבו שהמצב כאן בארץ קשה מאוד. ביום הראשון עדיין לא סיפרו את כל הניצחון של חיל האוויר, והייתה הפגנה גדולה מאוד, ונצחידו תהלוכה. באמצע התהלוכה הם מודיעים להם, הצנחנים נכנסו לירושלים, הרי עוד כמה דקות הם הולכים, היהודים הגיעו לחברון. אז במקום הפגנה זה נהפך להיות ריקודים של שמחה של מאות אלפים. ואז מישהו אחד היה עם טרנזיסטור וכל הזמן שומע, ושאלו אותו מה כעת, מה הגיע המשיח. כולם היו בטוחים שזה כך. כלומר, מה שזה עשה ליהודים בכל העולם, זה לא עשה רק בארץ ישראל. אם יש שכותבים שבגלל שהיה הנס בבית המקדש, שזה נקרא נוגע לכל עם ישראל, מה שהיה בששת הימים, ודאי שזה היה נוגע לכל עם ישראל. ודאי שזה פעל מאוד לקרב לבבות, לקרב רחוקים. זה שינה לגמרי את מדינת ישראל, שקודם הייתה נראית כאילו איזה מדינונת קטנה, עלובה, שנלחמת להתקיים, כל הזמן מאיימים עליה, וקדום התגלה שהמדינה הזאת היא האור של העולם. בעיתון בקנדה הייתה כותרת ראשית: השם אלוקי ישראל חזר לארץ שלו. הם לא כתבו שצהל ניצח. הכותרת הראשית הייתה שהשם אלוקי ישראל חזר להושיע את עם ישראל. אלה גויים שכך הם ראו מה שקורה כאן. מה? כן, זה היה בווסט פוינט. כלומר, באקדמיה הצבאית שמכניסים את הקצינים שלהם, שם לימדו על כל מיני מלחמות. ואז זה היה קצין ישראלי מהארץ, שאל אותם למה אתם לא מסתמת מלחמת שש שנים, הם אמרו אנחנו מלמדים דברים אנושיים. זה לא אנושי, אנחנו לא יכולים ללמוד מזה. עוד דבר, שלוש שנים אחרי זה היה מרד, רוסיה עדיין הייתה קשה מאוד בכל הסרטון שלה, היה מרד של הצ'כים נגד רוסיה, פרצו עצמאות. והרוסים הקיפו את צ'כיה עם 7,000 טנקים. מבינים מה זה? כן. זה כמות עצומה, והצ'כים רצו לקבל עידוד, אז הם הניפו דגלים של ישראל, כי הם חשבו שכמו שלישראל השם עזר, זה יעזור גם להם אם הם יאחזו בישראל. זה מראה כמה שמלחמת ששת הימים הייתה נס עם השפעה עולמית, זה לא רק שלנו. מה? לא, הם ירו לתוך האנשים, עזרו אלפים, הם ירו בטנקים למפגינים בלי שום חשבון. הרוסים הם לא בני אדם, באים מאוד. אבל אולי בהמשך זה עזר, רוסיה התפרקה, כל הפירוק הזה של רוסיה, זה לא מובן איך זה קרה. מדינה כל כך טוטליטרית ורודנית, היא התפרקה, היא לא כלום, היא התחיל להיות בפנים רעש. בהתחלה של רעידת אדמה של כל זה הייתה מדינת ישראל, כל הנשק הרוסי שסיפקו בכמויות עצומות ותכנון רוסי והכל נערך. הם ראו שהם לא הצליחו. זו הייתה מפלה גדולה של הרוסים, לא רק של המצרים.
כן.
מה זה?
כן.
כן, בסוף המסקנה שלו שהוא לא בטוח, ובגלל ספק ברכות אז עדיף לא לברך, אבל אלה שמברכים הוא אומר יש להם על מה לצליח.
אנחנו חוזרו לברך,
כן, הוא כותב לא לברך. לא, הוא כותב על שאלה שנוהגים להגיד, סליחה,
להגיד הלל.
להגיד הלל במקום שאחרי תפילת שמונה עשרה.
כן,
בהתחלה הוא הביא את החידה שאסור להגיד את זה במקום הזה, רק בסוף. אבל הוא אומר שזה ברכה לבטלה בגלל ספק ברכות. אבל הוא עדיין אומר שזה ספק, הוא אומר שזה ברור שלא צריך לברך. ואם הוא נשען על החזון איש, אז החזון איש קשה מאוד, עושה להישען על דבר כזה שאנחנו לא כלום ואסור לנו לתקן שום דבר. עוד הוא מביא את החידה, שהחידה שאלו אותו האם מותר לומר הלל על עיר שנעשה לנס. אז החידה מביא כמה פעמים שלא להגיד הלל. הטעם העיקרי שלו שרק נס שנעשה לכלל ישראל אומרים עליו הלל, נס שלא נעשה לכלל ישראל לא אומרים עליו הלל. החידה גם כותב, מוסיף, שייתכן ולנו אין כוח כמו לאנשי כנסת הגדולה שהם ידעו כל פרק איך הוא להגיד אותו, איך לשים אותו, וזה עליות של עולמות ואנחנו לא מבינים בזה ולכן אנחנו לא יכולים לקלקל. אז הרב עובדיה בעצמו מביא כנגד הטענה הזאת, אז למה רואים הלל בראש חודש שם? שם התאמר שזו תקנה, אנחנו יודעים שזו לא תקנה, הגמרא בעצמו אומר שזה מנהג שנהגו. רב רצה להפסיק אותם ובסוף הוא אמר שזה רק מנהג. זה מנהג, איך מותר להפסיק בין העולמות? גם במנהג אסור. אז אם שם מותר בשביל ראש חודש שזה מנהג, קל וחומר בשביל נס שזה תקנה של הנביאים, שזה נביאים תקנו את זה לישראל וכולם מסכימים עם זה. טעם נוסף הוא מביא, גם זה טעם קשה, שהוא כותב שמברכים רק על נס שלא יהיו בו אבדות. אבל דבר שהיה בו אבדות לא מברכים עליו. כמו מעשה ידיי טובעים בים ואתם רואים שירה, והיו לנו אבדות. ובחנוכה לא היו אבדות. אני קורא שבחנוכה לא היו אבדות. כל המכבים נהרגו. וטענה אחרת הוא אומר ש... רק אם הנס נגמר, אבל אם עדיין באמצע המלחמה אי אפשר. בחנוכה המלחמה נגמרה. פחות משנתיים אחרי נס חנוכה נהרג יהודה המכבי והגויים חזרו ושלטו על ירושלים ויונתן ברח להרים והמשיך את המלחמה משם. אבל המלחמה לא נגמרה. ולהגיד שלא היו אבדות, היו המון אבדות במלחמות של המכבי. המון. טענה נוספת שהוא מביא, דרך אגב, שזה קצת גיבוי בחתם סופר. חתם סופר כותב בביאור על מסכת שבת שמברכים על נס של ניצחון רק אם זה הועיל לעלייה רוחנית של עם ישראל. אז בחנוכה הייתה עלייה רוחנית,
זכות הנס של המקדש, חזור המקדש, תיארו, אבל אם זה נס שזה רק צבאי, על זה לא מברכים. אנחנו אומרים לך אתה מספר, דבר כמוע, לא יודע איך הוא לקח אותו, אבל לכאורה הרב עובדיה נשען על זה. לכאורה גם כאן הייתה עלייה רוחנית גדולה מאוד, עם עשרות אלפים של חוזרי בתשובה, זה בזכות מלחמת ששת הימים. כולם יודעים כמה שהשתנתה כל הגישה לתורה, והרב עובדיה בעצמו כותב את זה, שעם כל הבעייתיות יש הרבה הרבה עלייה של תורה ויראת שמיים בארץ ישראל. אז להגיד שבחנוכה היה יותר תיקון מאשר היום, זה קשה, בפרט שהנכד של החשמונאים, אלכסנדר ינאי, הוא היה צדוקי, והוא מלך בישראל, והבנים שלו נלחמו מלחמות אחים. להגיד שזה הביא לתיקון גדול, נראה לי שהתיקון בזמן שלנו הוא הרבה יותר גדול. יש הרבה יותר תורה והרבה יותר עבודת השם, לא פחות ממה שהיה בזמן של החשמונאים. נכון, אבל למה זה נהיה היום? למה היום יש את המלחמה הזאת? נראה לי שזה דווקא בגלל שמרגישים שהם בסכנה ואנחנו עומדים לגמור איתם. כן, מישהו עשה חשבון שהילדים בתלמודי תורה הם כבר 40% מהילדים בארץ. הריבוי הטבעי של הדתיים והחרדים הוא הולך ועולה, ומבינים שזה עוד כמה שנים שאנחנו נהיה רוב מוחלט בארץ. אז מתוך זה שהם רוצים להתגונן, מרגישים סכנה, מה יהיה איתם, אז רוצים לבטל את כל כוח שלנו. יש כאלה שאמרו את זה בפירוש, מיני שאמרו אפילו על יאיר לפיד, שכשגרשו את היהודים מעזה, מגוש קטיף, הוא אמר שהוא לא שמח על השלום עם הערבים, אלא על זה שהצליחו להכניע את הדתיים. זה היה השמחה שלו. אז הוא מביא כאן שיש הרבה שורים שזה התחלת בגאולה, אבל אני חושב שיש גם הרבה שומרים שיש הרבה הרבה בעיות רוחניות בארץ. הבעיות הרוחניות הן לא נותנות ביטחון שהנס הזה היה שווה. כן, וכמו שמישהו יגיד, אמרתי פעם למישהו, אל תגיד הלל בחג השבועות ואל תשמח במתן תורה. אם לא הייתה תורה, לא היו הרבה יהודים לחלל לשבת. לפני זה לא נחשב חילול שבת. מאז שקיבלנו תורה, רק הכתב. כמו שמישהו אמר, יש לנו את הר הבית, אז כעת יש הרבה יהודים שעולים בייסוף. אז היה עדיף שנהיה בלי הר הבית. טענה דומה למישהו שאמר לי שהוא מעדיף לגור באמריקה, כי באמריקה הוא אוכל פירות, אין לו בעיה, מעשרות, עורלה, הכל בסדר. אמרתי לו, גם אפשר לא להיות בן אדם, ואז אין דאגות. אפשר להיות חיה, סוס, אין דאגות. הכל קל, הכל קשה, אין מילואים, אין שום דבר. ככל שאדם עולה, אז האחריות שלו היא גדולה יותר, ואנחנו רוצים שתהיה לנו אחריות. נכון? יש שם, אבל אנחנו רואים שהכוח של התורה הולך ועולה. היום בכנסת יש קרוב ל-40 יהודים חושי כיפות. בכנסת יש בית כנסת שמתפללים שם יום יום במניין. זה לפני 40-50 שנה זה היה נחשב לחלום, לדמיון, והיום יש את זה. יש קיבוצים לא דתיים שהיום יש שם בתי כנסת. יש הרבה הרבה שינויים שנעשים מלמטה, שבעולם של הפוליטיקה ובעיתונות לא רואים את זה, אבל למטה יש הרבה הרבה שינויים לתת. ואנחנו יודעים שזה תהליך ארוך, ואנחנו לא רואים שבגלל שיש בעיות. אמרתי פעם למישהו, אתה רואה שכל הבעיות מדינת ישראל רק מקלקלת. יהודים שנשארו במרוקו, שלא עלו לארץ, יהודים שנשארו בצרפת, הם יותר דתיים מהממוצע שיש בארץ ישראל? מדינת ישראל תבשלה או להפך? תסתכל, יודעים בצרפת, יודעים באמריקה, בכל המקומות שלא עלו. הם טוענים שעלו למדינה, אז כאן קלקלו אותם. יכול להיות שיש כמה שהתקלקלו, יכול להיות. אבל כשמסתכלים על המהלך הכולל, מהלך הכולל, עם ישראל עולה כל הזמן. הרבה יותר ממה שהיהודים בגלות. אם יש עלייה בגלות, זה בזכות היהודים כאן. זה לא בזכותם שם. כאן הוא מביא בסוף הטענה האחרונה, זה הדברים של החזון איש, ראוי להצירה על הפרק, מעל הפרק בשם מועלתה, איך נעיז פנינו בדור זה שטובה לו השתיקה, הצעה כזאת מידע עלינו שמתכחשים בשפלותנו וחצותנו, כשאנו מלוכלכים בעוונותינו כשהיינו, דלים ורקים מן התורה והמצוות, אל נעבור לגדולות ונפלאות ממנו. עד כמה וכמה שאין מרשאים לקבוע עליהם בברכות מדי שנה בשנה. אנחנו רואים את זה בפירוש, שהיחס לאמירת הלל ביום העצמאות הוא נמשך מתוך היחס למדינה. מתוך זה שהם שוללים את המדינה, חוב החרדים, אז הם מתייחסים גם ליום העצמאות וליום ירושלים ביחס הזה. ראיה פשוטה. בהקמת המדינה חתמו למעלה מ-200 ראשי ישיבות וגדולי הרבנים בארץ שמה שנעשה זה התחלת את הגאולה. היום באותם הישיבות מתעלמים מזה. אחרי מלחמת ששת הימים, בשנה שנתיים הראשונות, כולם אמרו הלל עם ברכה. והיום פתאום יום ירושלים זה נהיה רק של הדתיים ורק ככה ברחובות. יום ירושלים היה אז יום רשמי של מדינת ישראל, היום מדינת ישראל הורידה אותו. כן, אז בזה החרדים שותפים עם החילונים. עשו שותפות נגד הימים הגדולים של, של מה שעשה לנו הקדוש ברוך הוא, ניסים ונפלאות. מסקנה, לעניות דעתי נראה שכן צריך להגיד הלל במקום, ועולה שגם הרב עובדיה יוסף וגם הרב מרדכי אליהו שהם גדולי הרבנים הספרדים לדעתם לא ראוי לברך, ולכן נראה לי שספרדים לא צריכים ללכת נגד גדולי הרבנים. אבל זה כמו שהרב שיודה היה אומר בכל השנים שהוא לא אמר הלל, כי הרבנות הראשית לא החליטה לומר הלל, הוא היה בוכה ואומר נעלמתי דומיה חשתי מתוק, אני מרגיש שאני אילן ואני מפסיד את התוק. אבל יחד עם זה אמר אנחנו לא עוברים על הרבנים שלנו. נראה לי שיות שהרבנים האשכנזים כן פסקו להגיד עליהם, אז שבישיבה יש לי הציבור האשכנזי לברך הלל ולפתור את כולם. מה? גם מברכים על הלל. גם בחוץ לארץ באותו, הרב משה שברך, הרב משה שאני מברך על הלל. כן. טוב. 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 גם מרוקאית.